קודם שהוא התחיל להגיע, באו אליי כמה שאלות ובקשות, שאחזור על השאלות ששאלתי בפרשת במדבר. הייתה זאת שאלה שהתייחסה לפסוק אחרון של פרשת במדבר, פרק ד', פסוק כף, יוטט כף. אל תחריטו את שבט משפחות הקאטי מתוך הלוויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים. אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות קבלה את הקודש למתו. קראתי אז אגדה האומרת שכל אחד היה רץ, זה נוטל את השולחן וזה נוטל את המנורה וזה נוטל את המזבח, והיו בורחים מן הארון מפני שהיה מזיקם, והיה הארון כאילו מתבזה, ולכן באה המצווה הזאת אל הארון ובניו, שישימו איש איש על עבודתו ואל מסעו. לעומת זה הייתה דעה שנייה, שרב שואב הנחמן האומר, חס ושלום לא היו בני קאט מניחים את הארון ורצים לשולחן ומנורה, אלא היו נותנים את נפשם על הארון, מפני שהיו יודעים שכל מי שטוען הארון שכרו מרובה, והיו מניחים את השולחן והמנורה והמזבחות, וכולם רצים אל הארון ליטול שכר. ומתוך כך היה זה מריא ואומר אני טוען, וזה מריא ואומר אני טוען, ומתוך כך היו נוהגים בקלות ראש בשאר כלים. ולכן באה התקנה הזאת, אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו. שאלתי הייתה, מהן שתי התקנות אשר מפניהן רוצה תקנה זו להצילנו? מה המסומל בשתי סכנות אלה לגבי כל בני אדם שיש עליהם עבודה מסוימת ואחריות מסוימת? זו הייתה השאלה לפרשת במדבר. לפרשת שלח הייתה שאלה אחת, והיא, המדרש אומר על דברי המרגלים, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, אל תקרא ממנו אלא ממנו. כלומר, לא גוף ראשון רבים, כי אם גוף שלישי יחיד, כביכול חזק מהקדוש ברוך הוא. ושאלתי מה הביא את הדרשן לידי כך שיפרש את המילה ממנו כאן, לא כפי שנראה פשט הכתוב, חזק יותר מאיתנו, אלא חזק יותר ממנו גוף שלישי יחיד. אני עוברת לפרשת קורח. ההתקוממות של קורח ועדתו קשה היא להבינה מהרבה בחינות. אחד הקשיים הוא דור שראה ניסים ונפלאות כאשר לא ראה עוד דור לפניו ולאחריו, דור החי בתוך הנס ממש, אוכל לחם שמיים, הולך אחר הענן, דור מודרך על ידי משה ומתחנך על ידי משה. כיצד עלו דור כזה ללכת אחרי קורח? כיצד הביא קורח אותם לכך שיעזבו את משה ויספחו אליו? הן משה היטיב עמם כל הטובות הללו היציאה ממצרים וקרא להם את הים והגיז להם את הסלב והוריד להם את המם והביא להם התורה והוציא להם מים מסלע ועמד כמה פעמים בפרץ בתפילתו עליהם ולחפר עליהם. מה היה בידי קורח? קורח, אשר לא שמענו כי היטיב עמהם שום טובה. מה היה בידו בכוחו כדי למושכם שילכו אחריו? חז"ל ניסו במדרשיהם לתת תשובה לשאלה זו ולהסביר לנו מה היו האמצעים שבהם משך אותם. תחילה נאמר במדרש תנחומה שהיה מטעה את ישראל ואומר להם, מה אתם סבורים? שאני עוסק ליטול אותה גבורה לעצמי? אני מבקש שתהיה הגדולה חוזרת על כולנו. משה נטל מלכות לעצמו, את התבונה הגדולה נתנה לארון אחי, וכן היה הולך ומפתה כל שבט ושבט כראוי לו, עד שנשתתפו עמו. אם כן, זוהי אמצעי בדוק ומנוסה. הוא מחשיד את הגדול. אומר הוא שאין הגדול דורש טובת הכלל, אלא טובת עצמו הוא דורש. מצד שני הוא מחבב את עצמו, על ידי שמעמיד פנים שאין הוא דורש את טובת עצמו, אלא רק לטובת הכלל פונה הוא. מה אתם סבורים? שאני עוסק ליטול אותה גבורה לעצמי? אני מבקש את הגדולה חוזרת על כולה. אבל חז"ל גם שמים בפיו דברים שיש בהם יותר התחכמות ודמגוגיה מוצלחת הרבה יותר מזו. במדרש תהילים פרק א', על הפסוק ומושב לעצים לא ישב, מובא נאום שלם שנועם אותו קורח לפני שומעיו. ומושב לעצים זה קורח, שהיה מתלוצץ על משה ואהרון. מה עשה קורח? כינס כל הקהל, שנאמר ויקל עליהם קורח את כל העדה, והתחיל לומר להם דברי ליצנות. ואומר להם, אלמנה אחת הייתה בשכונתי, והיו עמה שתי נערות יתומות, והייתה לה שדה אחת. בא לחרוש, אמר למשה, לא תחרוש בשור וחמור ירדיו. בא לזרוע, אמר למשה, שדך לא תזרע כלאיים. בא לקצור ולעשות ערימה, אמר לה, אני חילקת, אני רשיכה, אני חיפאה. בא לעשות גורן, אמר לה, תני תרומה, מעשה ראשון, מעשה שני. הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו. מה עשתה הענייה זו? עמדה ומכרה את השדה וקנתה שתי כבשות, כדי ללבוש מגזעותיהן ולהנות מפירותיהן. כיוון שילדו, בא אהרון ואמר לה, תני לי את הבכורות, שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא, עול הבכורה שלי ולי בבקרך ובצונך הזכר, תקדיש לשם לך. הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הולדות. הגיע זמן גזיזה וגזזה אותם, בא אהרון ואמר לה, תני לי ראשית הגז. אמרה, אין בי כוח לעמוד באיש הזה, הרי אני שוחטת אותם, אוכלת אותם. כיוון ששחטה אותם, בא אהרון ואמר, תני לי הזרוע, תני לי על חיי, תני לי עקיבה. אמרה, אפילו אחרי ששחטתי אותם, לא ניצלתי מידו, הרי אין עליי חייר. אמר לה אהרון, אם כן, כולה שלי, שבע כך אמר הקדוש ברוך הוא, כל חרם בישראל חי יהיה. נטלם והלך לו, והניחה בוכה היא עם שתי בנותיה. כך עלתה לאלומה הזו. כך הם עושים, ותולים בקדוש ברוך הוא. נאום זה מרוכך בכל סממני הדמגוגיה, כפי שהיא נהוגה בפי מקומני המונים. ראשית, אין ביקורת החוק מבוססת על נימוקים עקרוניים, כי אם על סיפור על אודות פרט, פרט אחד עלוב אשר יראה לו בחייו להיפגע בחומרת החוק. וכמובן צריך גיבור הסיפור הזה, הנרדף המעונה, להיות איכשהו אשר מטבעו הינו כבר מעורר רחמים. עצם הזכרת שמו עשויה לשחות דמעות. לכן מסופר הדבר באלמנה אחת, אשר שתי בנות לה. וכבר הלב מתחמץ באותו סבל אלמנה ויתומות. אבל חוק התורה לא ידע רחם. שנית, אין הנאום הזה מסלף פסוקים. לא ולא, כל הפסוקים המוזכרים באמת ישנם. אלא שמזכיר הוא אותם פסוקים הנוחים לו, ואינו מזכיר את אלה שאינם נוחים לו. לספר הוא שאותה אלמנה עשוקה או גזולה על ידי חוק התורה, נותנת ונותנת ונותנת. אין הוא מספר אשר היא אשר שמה אותה התורה בראש דגותיה, היא המוגנת על ידי מצוות ממצוות שונות. לא תרבול דגת אלמנה, כל אלמנה ויתום לא תענון, ועוד ועוד, וניתנו לה גם זכויות יתר. אותה אלמנה שביותה בעלת רכוש חייבת בלקת שכה הופעה, היא הלו גם זוכה בה אם אינה בעלת רכוש. אך כמובן, כדרך כל דמגוג מנוסה, מוזכרות החובות ואין זכר לזכויות. וכדרך כל משלם מיסים, הרואה את הנטל המוטל עליו ההולך וכבד, ואינו רואה את השירותים הניתנים לו חלף מסיו, בבריאות ובחינוך, בכבישים, בגנים ציבוריים, בתחבורה, בשירותי ביטחון וכו' וכו'. כן יראה גם קורח לרותנים ולמתמרמרים את התורה כדורשת, כתובעת, כסוחטת, אפילו כגוזלת, ואינה נותנת כלום. שלישית, וזה כנראה אחד הדברים הפיקחים ביותר שהוא עושה כאן, אין חסרה כאן הנימה האישית וההשמצה האישית. ושימו לב, אין קורח פוגע או מתקומם בקדוש ברוך הוא, בתורה. אין הוא אומר שחוק על התורה, שהוא התגלמות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אינו טוב. כוח, בכל מיני כוח, אין עושים זאת מפחד שמא עדיין אין הדור ראוי לכך, ואין הדור עדיין שומע באהדה דיבורים ישירים כאלה על השם ועל תורתו. לכן בוחר הוא בדרך זהירה יותר. לא חוק התורה האמיתי השם, לא. השמים רק אלה שסילפו כעודיניהם לטובת פניהם, פקידיהם, עושי דבריהם, גיסיהם וכל צאצאיהם. וכן מסיים המדרש את דברי קורח. כך הם עושים, ותולים בקדוש ברוך הוא. אם כן, איש לא יוכל לומר שקורח מתנגד ומתקומם על הקדוש ברוך הוא. מגן על טהרת תורת הקדוש ברוך הוא, ומתקומם רק נגד הסילופים. אין פלא ש-250 איש הולכים אחריו בקלוי, וכפי שנראה מן הפרק ומן הפרקים הבאים, הולכים, מתקבלים הדברים על ליבם של רבים יותר מ-250. אומנם החז"ל עוד שמים בסיס ויכוח עם משה מסוג אחר, וזה דורש עוד הבנה מיוחדת. נאמר במדרש תנחומה, קפץ קורח ואמר למשה, תלית שכולה תכלת, מה היא שתהי פטורה מן הציצית? אמר למשה, חייבת בציצית. אמר לו קורח, תלית שכולה ציצית אינה פותרת עצמה, וארבעה חוטים פותרים אותה. כלומר זה הלאג. שוב שואלו שאלה, בית מלא ספרים, ספרים הכוונה כאן לספרי תורה, בית מלא ספרים, מהו שיהיה פטור ממזוזה? אמר לו משה, חייב במזוזה. אמר לו קורח, כל התורה כולה 278 פרשיות שיש בה, כולם אין פותרות את הבית, ושתי פרשיות שבמזוזה פותרות את הבית? דברים אלה לא נצטווית עליהם, מלבך אתה פוטען. וכאן אני בא בשתי שאלות, אבל לפני שאשאל את שאלותיי אומר עוד שרש"י מביא את תחילת המדרש ואינו מביא את סופו. רש"י אומר, מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות, רובם משבט ראובן, והלבישם טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו לפני משה, אמרו לו, טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או פטורה? אמר להם, חייבת. התחיל לשחק עליו, אפשר תלית של מין אחד אחר חוט אחד של תכלת פותרה? זו שכולה תכלת לא תפתור את עצמה? שאלותיי כך, ראשית כל, זו שאלה קלה, מה הרש"י להביא את מחציתו הראשון של המדרש על תלית שכולה ציצית או תלית שכולה תכלת, ולא הביא את המחצית השנייה, שאלתו השנייה של קורח, בית מלא ספרים, מה יהיה שיהיה פטור מן המזוזה? אם כן, הביא רק את החלק הראשון ולא הביא את החלק השני. מה ראה רש"י לקפץ פה באמצע? זו שאלה ראשונה, תהי קלה. השאלה הקשה יותר היא זו, ושואל אותה המהר"ל מפראג בפירושו גורא הגילה רש"י. וקורח מה היה סבור? אם טלית של תכלת פטורה מן הציצית, שמא משה גם כן ישיב שהיא פטורה. ואין כאן מקום למחלוקת. ואם היה סובר שהיא חייבת, ויש לדעתו סברה לחייב, אם כן שמא משה גם כן סבור כך, ולא יהיה להם מקום לחילוק. אסביר את שאלתו שוב, הלא קורח מעוניין בפרובוקציה, הוא מעוניין להגיע לידי מחלוקת. ועכשיו שואל אבו אריה, אם לא היה משה עונה לו שהיא חייבת, ולדעת קורח היא באמת חייבת. לא יכול היה לעמוד. ואם היה משה, ואם תלית של תחילת היא פתורה, וגם לפי דעת קורח היא פתורה, ומשה היה אומר שהיא פתורה, שוב לא היה יכול לחלוק עליו. אם כן, לאיזו תשובה ציפה קורח? מה רצה לקבל? ועוד, זה העיקר, מה בכלל באה השאלה הזו לסמל?
והיה משדרנו השבועי, ממדרשי השבוע, מפי דוקטור נחמה לייבוביץ'. השעה 5:06. האזינו עתה למשדרנו השבועי ממדרשי השבוע מפי דוקטור נחמה לייבוביץ', הפעם על פרשת חוקת.
מכיוון שאתה שוב פה מגיעים הנכתבים כסדרם, לכן אני מתחילה עכשיו לענות לכל הכותבים אליי. תחילה הפעם לכל התשובות שנתקבלו לשאלתי בפרשת אמור. השאלה התייחסה למדרש ויקרא רבה, אמר ברכיה בשם רבי לוי, כתיב, ואתה בא פסוק משלי, יודע צדיק נפש בהמתו, ורחמי רשעים אכזרי. יודע צדיק נפש בהמתו, זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בתורתו, לא תיקח האם על הבנים. ורחמי רשעים אכזרי, זה סנחריב, שכתוב בו, אם על בנים רוטשה. פסוק מתוך הושע. דבר אחר, יודע צדיק זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בתורתו שור או כסף או עז כי יבלט והיה שבעת ימים תחת אמו, ורחמי רשעים אכזרי זה המן הרשע, תכתיב להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. שאלתי הייתה, למה מעמיד רבי לוי מול פסוק לא תיקח האם על הבנים את הפסוק מהושע, האם על בנים רוטשה, ולמה מול פסוקנו אותו ואת בנו הוא מעמיד את הפסוק מתוך מגילת אסתר פרק ג' להשמיד להרוג ולאבד. כמעט כל הכותבים כתבו הפעם אותה תשובה. אקרא קודם לשם הקיצור את דבריו של מר משה זלוטולוב מקריית שמואל, אבל כאמור היו רבים שלא אזכיר את שמותיהם שכתבו אותו דבר. הוא כותב, לפי דעתי זה פשוט מאוד, משום שבפסוק הראשון בפרשת אמור ובפסוק בהושע נזכרת המילה אמו, אם על בנים, אם על בנים מותשה, ובפסוק השני בפרשת אמור אותו ודנו לא תשחטו ביום אחד, ואצל המן נכתב להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנעב הזקן תחת נפשים יום אחד. כאמור, זו הייתה התשובה שכתבו לי רוב הכותבים, ואני חושבת שהיא גם נכונה. הגברת אונה מהרצליה עוד הוסיפה כאן כמה הערות מעניינות. היא כותבת, בלשון הקטע על כן הציפור ניתן להכיר לפי דברי המפרשים שהתורה מלמדת אותנו איסור גרימת צער על החיים, כי בראש הקטע מדבר הכתוב על כאן ציפור, אפרוחים או ביצים. רק בהמשכו נאמר האם על האפרוחים או על הביצים. ובשלישית הוא עובר משמות כינוייה של ציפור למושגים אנושיים לגמרי, לא נאמר עוד לא ציפור ולא אפרוחים,
אלא לא נאמר לא תיקח האם על הבנים. והיא מביאה את דברי הרמב״ם, המקשר מצווה זו עם מצוות אותו ואת בנו, ומורה נבוכים, כי אהבת האם ורחמיה על הוולד אינו נמשך אחר השכל, רק אחר פועל הכוח המדמה, הנמצא ברוב בעלי החי, כמו שנמצא באדם. אם כן, יש לכבד את האימהות, את רגש האימהות, גם בבעלי חיים. זו הערה יפה, ולכן נאמר, ככותבת היא, כסמל הרשעות, אותו פסוק שנאמר בו אם על בנים רותשה, שעומד מול הפסוק האם על הבנים, כפי שכתבו גם אחרים. היה מישהו כן, אותו טעם הלשוני של הגבלה במילים נתן גם היוסף יעבור מתל אביב, אבל היה גם מי שנתן טעם אחר, וזה היה מר בר לב מבני ברק. הוא כותב שטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד הוא מעין איסור של השמדה טוטלית. כן, אבל כידוע מותר לנו לשחוט ובהמות. אם כן, למה לא אותו ואת בנו? כדי שיסומר על ידי איסור זה שאין להשמיד את המשפחה, את הסוג, את המין בשלמותו. ולעומת זה, זהו דווקא הדבר שהמן התכוון לו להשמיד, להרוג לבית מנער והזקן תף נשים ביום אחד. והוא מסתמך על המשך המדרש שבו דווקא נאמר, אני חושבת שאת המדרש הזה קראתי אז, שהמן אומר אני לא אעשה כי פרעו שישמיד רק את הבנים ולא את הבנות, מפני שעדיין יהיה עם ישראל קיים. אני אשמיד את כולם טף ונשים מנער והזקים. וזה באמת ההגבלה אנטיתטית לגמרי למה שנאמר כאן, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וזו הערה יפה. אני עוברת עתה אל פרשת חוקת. ביחס לבאר יש פסוק מוזר. היא הבאר אשר אמר השם למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. אם כן, מתוך המילים היא הבאר נראה כאילו מדובר כאן באיזו בעיר ידועה. דווקא הפשטנים כמו הרשב"ם או כמו פרושו אומרים שבעיר זו היא איזו בעיר בלתי ידועה לנו, בעיר שחפרו אותה משה ואהרון או שחפרו אותה נשיאי העדה, ולא בדרך ניסית נתגלו שמיים אלא דווקא בדרך טבעית, וסמכו ישראל לפני שבהסך הדעת, או לא בהסך הדעת, אלא מתוך עבודתם הם, נמצאו להם מים. ומתוך השמחה הזאת שרו את השיר עלי בעיר אנולה. והנה בא המדרש ושואל שאלה. מפני מה לא נזכר משה שם? מפני שנענש על המים? ואין אדם מקליס לספקולטור שלו. ספקולטור פירושו המוציא להורק, אותו פקיד רומי אשר תפקידו להוציא להורק. אם כן, מפני מה לא נזכר משה שם? מפני שנענש על המים ואין אדם מקליס לספקולטור שלו. אם כן, כנראה לפי דברי תנחומה הבאר הזו היא דווקא אותה באר שנוצרה על ידי שמשה היכה בסלע בקדש במקום לדבר ונענש על חטאו. ושוב שאלה שנייה שואל מדרש תנחומה, ולמה שמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר בה. שימו לב, השירה היא, עלי ואיר אנונה, ואיר חפרו הזרים, קראו הנתיבי עם, במחוקק במשעמותה. כן, למה שמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר בה? משל למה הדבר דומה? לשלטון שעשה סעודה למלך. אמר המלך, פלוני אוהבי יש שם? כלומר באותה סעודה? אמרו לו לאו. אמר המלך, אף אני איני הולך לשם. אף כאן אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל ומשה אינו נזכר, אף אני אינני נזכר שם. אם כן, אף על פי שחטא משה והניש אותו הקדוש ברוך הוא ודיבר איתו חריפות, עדיין האהבה קיימת, ואם אין משה נזכר באותו שיר, אף אין שמו של הקדוש ברוך הוא נזכר בו, אין הקדוש ברוך הוא רוצה לבוא לאותה סבסודה ולאותה שמחה שאין משה נמצא בה. סוף הקטע הזה בכתוב הוא קשה. אחרי השירה הזאת נאמר, וממדבר מתנה וממתנה נחלי אל ומנחלי אל במות. סוכים אלה הם חסרי נסו. תקשיבו פסוקים אלה, וממדבר מתנה וממתנה נחלי אל ומנחלי אל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. מוזרים דברי חז"ל בגמרא נדרים לפסוקים האלה. מי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחלי אל ומנחלי אל במות? דברי חז"ל שנאמרו על פסוקים אלה הוא מתמיהים מאוד. נאמר בגמרא נדרים, מי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחלי אל ומנחלי אל במות? כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, תורה ניתנת לו, שנאמר וממדבר מתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר וממתנה נחלי אל. וכיוון שנחלו אל, עולה לגדולה, שנאמר ומנחלי אל במות. ואם הגביה את עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומבמות הגיא, ולא עוד אלא ששוקפים אותו בקרקע, כלומר מקים אותו בקרקע, שנאמר ונשקפה על פני הישימון. ואם חוזר בו, הקדוש ברוך הוא מגביהו, שנאמר כל גיא ינשא. אם כן, כבר אמרתי, לכאורה זה מוזר מאוד. הרי לפי דעת רוב הפרשנים, אלה הם שמות מקומות, כך אומר הרשב"ם, למשל, וממדבר מתנה, לפי הפשט, כל אלו שמות מקומות של נסיעה וחניה. ואילו חז"ל דורשים את כל המילים האלה כמושגים ולומדים מכאן מושג בעניין לימוד התורה בתכונות הנדרשות מן האדם. וממדבר כיוון שעושה האדם את עצמו כמדבר. לפי דעת רש"י הפירוש הוא שהוא מוכן ללמד כל אדם בחינם. עושה מוצא את עצמו כמדבר שהוא הפקר לכל, שהוא פתוח לכל, שכל אחד יכול לדרוס בו, הרי לדרוך עליו, הרי הוא מעמיד עצמו לרשות כל תלמיד הבא ללמוד מפיו. אם הוא עושה עצמו כמדבר, תורה ניתנת לו. מתנה. למה תורה ניתנת לו? מתנה אם כתורה שנאמר, הנה כך טוב נתתי לכם. שנאמר הוא במדבר, מתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו איל. וכיוון שנחלו איל עולה לגדולה, שנאמר הוא מנחלי איל, במות. אבל אם הגביע את עצמו, כלומר אם מתחיל הוא להתגאות, הרי מאבד הוא כל אותה תורה שלימד. זה ברור על פי אותו משל שמביאים אותו הרבה, של הכוס המלאה שאי אפשר להוסיף בטיפה, ואם מוסיפים לה עוד, הרי המים מתחילים להישפך מתוכה. אם הוא חושב שהוא כבר מלא, שאין עוד מקום ללמוד ולהתפתח ולהתקדם, הרי אותו מה שיש בו גם כן ישכח ממנו. ואם הגביע את עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומי בעמות הגי. למדרש מוזר זה הדורש את השמות לעניין אחר לגמרי שאיננו קשור וערוק כלל בהמשך העניינים. יש להגיד את הערת הרשב"א בפירושו לאגדות על עין יעקב. הוא אומר, יש משתפשים וחושבים שהם חזר מפרשים הכתובים בהגדותיהם כיוצא בזה על צד האמת. ובזה השתפשו רבים ונחלקו לשתי כיתות. כת אחת סומכת על מה שאמרו חזל, וחושבים כי כן פירוש המקראות באמת, אחר שחזל אמרו כך. וכת שנייה משתפשים יותר, ונוטים אל צד הכפירה, שחושבים שכן הייתה דעתם בפירוש המקראות ההן, וגוזרים שזה שיבוש מהם, ולזה יצאו לשיבוש גדול ממנו, ותולים השיבוש בכל מה שאמרו חזל, גם בפירושי התורה והמצוות. אם כן, יש כאלה שמרוב תמימותם חושבים שחזל באמת חשבו שזה פשעת. אם כן, כך צריך להיות הפסוק. ואם רואה אתה שאינו מתקשר בהקשר, ושאין זה מתאים לדקדוק, ושאין זה יכול להיות פירוש המיני, אם כן, חושבים מהם שזהו מקוצר הבנתנו, או שהתורה מדברת כאן בלשון סתרים, אבל אנו צריכים לקבל דברים אלה כפשוטו של מקרא. זוהי הקת האחת המשתבשת. הקת השנייה, והוא אומר שהיא משתבשת יותר, הם אלה שיודעים שאין זה פשט, אבל חושבים שחזל חשבו שזה פשט. ומכאן הם באים ללעג על חזל ולסתירת כל דבריהם, גם לא באגדה אלא גם בהלכה. ועליהם אומר הרשב"א שאלה זחלים באמת ונגד פניהם נבונים. וכהוכחה לכך שחזל ידעו יפה שאין דברים אלה פשוטו של מקרא, אלא שתולים הם על שמות, רעיונות ולקח מוסר, אביא דוגמה מתוך דיתים, דף זין, ששוב נדרש שם פסוק מיושע, וקינה ודימונה ודה. אמר לרפונה בנתן רב אשי, מהי דרתי וקינה ודימונה ועדעדה? אמר לו, הפסוק מונה הרי ארץ ישראל. אמר לו, אתה לא ידענה, וכי אני איני יודע, ואלה הם שמות שהוא מונה כאן הרי ארץ ישראל. אלא רב גביע מהגיזה אמר בתאמה, כל שיש לו קנאה על חברו, כלומר כעס על חברו, זהו קינה, ודומם ושותק ודימונה, ומעביר על מידותיו, שוכן עדי עד, עושה לו דין, מעניש את הרשע. כלומר, המידה הטובה שבשתיקה ובסבלנות, הביטחון בהשם שיריב ריב הצדיק, אותה תולעו על